גם זה פרשת השבוע, השבועות האחרונים. איזה לימודים אנחנו יכולים ללמוד מזה? את הלימודים העיקריים אנחנו נלמד במשך הזמן כשנראה את ההמשך של התוצאות, אבל מה שאנחנו כבר יכולים ללמוד. ראשית כל, רואים שלא אדם יודע מה ילד יום. יש עדיין לא הכל בידי האדם, כמו שאנשים חושבים, אחרי החיים המודרניים, הקדוש ברוך הוא פיתח את כל המדע ושכלל את כל האמצעים והכלים שאנחנו יכולים להתמודד בהרבה דברים שפעם לא ידענו מה לעשות, להתמודד עם בצורות, עם מצב של חוסר גשמים. הקדוש ברוך הוא סידר, ברוך השם, שיש לנו עכשיו את הדרכים איך להתמודד עם הרבה הרבה דברים שפעם לא ידענו, ואף על פי כן הכל בידי השם. אנשים מתכננים חתונה, מזמינים, מתכננים הכל, ופתאום ביום אחד מתברר אפשר להזמין את כל האורחים, צריך לצמצם את זה. אנשים תכננו המלונות ומפעלי התיירות וכדומה, הכינו והתכוננו לעשות פסח, וזה אולי הפרנסה שלהם העיקרית לכל השנה, להרבה קבוצות, להרבה מארגנים כאלה, ואולי כבר הוציאו הרבה הוצאות לקראת האירועים שהם מתכוננים לעשות, והכל פתאום חלף בעינינו. אי אפשר לקיים את זה. הביטחון צריך להיות בהשם. יתחו בהשם עדיין כביעה זון השם צור עולמים. רק בו יש לנו מבטח. שום דברים בעולם אין ביטחון מה ילד יום. אי אפשר לדעת. וכמובן שצריך תמיד להתבונן בזה לשני הדברים. גם לתורה יכול להיות דברים הפתעות, לא רק לצד הקשיים, גם לטובה. יכולים להיות מה פתאום הפתעות גדולות שלא שיערנו, ואנחנו לא יודעים מה ילד יום. ולכן אמרו לנו חכמים, אף על פי שיתממח, חכה לו בכל יום שיבוא. כל יום יכול להיות איזה פתאום התחדשות של איזה תהליך של התקדמות בקראת הגאולה. זה לימוד אחד שאנחנו צריכים ללמוד מזה. כמו שאמרתי, הלימוד העיקרי הוא יהיה אחרי שאנחנו נראה את כל ההשלכות והתוצאות, אולי נוכל להבין את מעשה השם, מה אפשר היה ללמוד מזה. כי צריך ללמוד תמיד ממעשה השם. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך המאורעות. אבל לא באמצע. צריכים לראות את לאן זה הולך, אז אנחנו נוכל לדעת יותר את ללמוד את מעשי השם. אבל אנחנו רואים שיש מסע כאלה, דברים כאלה, וירוסים. מדוע על חיידקים, עכשיו וירוסים, שהם קטנטנים, 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 משהו אוורירי כזה, פחות מאוורירי, לא יודע, מאוד מאוד ויש כוחות עצומים גדולים מאוד. זאת אומרת, הרוחניות חזקה מאוד מאוד, יותר מהגשמיות. אפשר ללמוד מזה הרבה, שיש עולמות רוחניים, עולמות עליונים, עולמות רוחניים מופשטים מאוד מאוד, ויש להם המון המון כוח. זה המקור אולי של כל הגשמיות, של כל ההופעות שבתוך המציאות של העולם. וגם שיש וירוסים מתפשטים, מדבקים באופן רחב מאוד מאוד. אני הולך ללמוד מזה גם לימוד לעניינים רוחניים. יכול להיות גם וירוסים טובים. אנשים מתרוממים בענייני רוח, בקדושה, מתמלאים בשפע אלוקים, מתקדשים, מתרומים ממעלה מעלה. זו אווירה, אווירה של קודש. זה פועל על העולם, זה משפיע. זה משפיע באופן רוחני. וזה לא פחות מהמידה הרעה, אברהם, מידה טובה, מרובה ממידת פורענות, פי 500. אז יש גם כוחות טובים שכל הזמן מתפשטים ומופיעים, מופיעים בעולם. ככל מה שאדם מתמלא יותר בכוחות רוחניים, אנחנו רואים שאחד, אדם אחד יכול להדביק בבת אחת אולם שרם של נשים. גם ברוחניות כנראה, גם כן ככה. גם מצלם מעלה מעלה, כל הסביבה שלו מתעלה. אולי לא תמיד מרגישים את זה, אבל זה משהו, זה... מזה אפשר, אנחנו יכולים ללמוד את זה. ובענייני הפרשה, בענייני פרשת כתיסה, פרשת נתינת הלוחות ושבירתם. ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים. ויפן וירד משה מן ההר שני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. והלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב מכתב אלוקים הוא, חרות על הלוחות. הלוחות האלה, הלוחות הראשונות, אילו היינו מקבלים אותם, אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, לא הייתה מיטה בעולם. הגמרא במסכת עבודה זרה, והלוחות מעשה אלוקים, והמכתב מכתב אלוקים, חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אלא חירות. רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן. רבי יהודה אומר חירות מן מלאך המוות, רבי נחמיה אמר חירות מן המלכויות, ורבנן אמר חירות מן האיסורים. כלומר הלוחות האלה הם לוחות שהיו משחררים אותנו, לוחות חרות על הלוחות, אל תקרי חרות על החירות. אז משחררים אותנו, משחררים אותנו לפי דעת רבי יהודה מהמוות, לפי דעת רבי נחמיה מעול גלויות, מן האומות, ורבנן אומרים מן האיסורים, חירות. זאת אומרת הלוחות הללו זה המדרגה הכי עליונה אחרי מעמד הר סיני, ו-40 יום שמשה רבינו נמצא בהר ומתרומם, ואחר כך מהתרוממות הזאת הוא בא עם הלוחות, עומד לו לקבל את הלוחות ולמסור את הלוחות לבני ישראל. הלוחות הללו היו צריכים לרומם את ישראל רוממות רוחנית. מסביר כאן המהר"ל בספר תפארת ישראל בפרק ממזיים, זה היה מלאים אותנו לעולם רוחני כזה, שהצד הגשמי היה כל כך בטל כלפי העולם הרוחני שלא הייתה מיטה, כי הרוח היא תמיד, היא נצחית. הגוף הוא זמני, הוא חולף, אבל הרוח היא נצחית, והרוח הייתה כל כך חזקה, כל כך עוצמתית, שהגוף היה כאילו בטל לגבי הרוח הזאת. איך להסביר את זה באופן יותר פרטני, אם זה לא היה נפקמין עלינו, אם מחליפים את הגוף או לא מחליפים את הגוף, כל כך היינו רוחנים, או זה היה נשאר הגוף תמיד, לא כל כך, זה לא חשוב האיך. היה עם ישראל מתעלה למדרגה רוחנית עליונה מאוד מאוד נצחית, עליונה נישאה מאוד מאוד מאוד. גם לפי הדעות האחרות עם ישראל היה עומד בראש האומות, רבי נחמיה, האומות לא היו מתגרות בעם ישראל. עם ישראל היה כל כך נישא, כל כך עליון, שכל האומות היו מתבטלות כלפי עם ישראל. עם ישראל היה רוחנית עליונה מאוד מאוד. גם רבנן שאומרים האיסורים, יכול להיות בכלל שהם לא חלוקים זה עם זה. שכל אחד בא ומוסיף עוד, עוד הסתכלות. לא שוב מה זה אומר כך וזה אומר אחרת, אלא שכל אחד משלים את השני. זאת אומרת, היה תמיד שמין שלמות כזאת, לא היה סבל. היה הכל טוב, היה הכל נוח, הכל נעים מאוד מאוד, כל החיים היו חיים מאוד מאוד מרוממים. זה היה עניינם של הלוחות. זאת אומרת, הלוחות היו מרוממות אותנו להיות משהו מעל הטבע. לא הטבע של העולם, עם כל המגבלות שלו, עם כל ההתמודדויות בו, הרקשיים. העולם הישראלי היה מתעלה למציאות עליונה מאוד מאוד מאוד. באים חז"ל ואומרים לנו, מתי בדיוק היה חטא העגל? אומר הירושלמי, זה היה במצב כזה ביניים. הוא אומר שזה היה ממש בעת הנתינה, ממש כך אומר הירושלמי בשקלים. רבי שמואל בר נחמני אומר, הלוחות אורכן שישה צפחים ורוחבן שישה צפחים, והיה משה תופס בצפחיים והקדוש ברוך הוא צפחיים וצפחיים ריווח באמצע. כיוון שעשו ישראל אותו מעשה, ביקש הקדוש ברוך הוא לחוטפן, גברה ידו של משה וחטפן ממנו. הוא שהקדוש ברוך הוא משבחו לכל היד החזקה. יש למה על ידה דגבר על ימינה. רבי יוחנן אמר, הלוחות היו מבקשים לפרוח, והיה משה תופסן, היינו דכתיב והתפוס בשני הלוחות. הציור הזה של הירושלמי, המצב הרגע הכי גדול שיכול שהיה, בזמן המסירה, בהתחלה הלוחות בידי השם כביכול. עכשיו הקדוש ברוך הוא מוסר למשה את הלוחות, מוסר לעם ישראל על ידי משה, מוסר את הלוחות. בשעת המסירה, זה הקשר הכי הכי הדוק שיכול להיות. הקדוש ברוך הוא מחזיק בשני צפחים, כביכול, עניונים מאוד מאוד. המהר"ל מסביר את הדברים הללו, כי התורה היא חוקים, מצוות ומשפטים. החוקים הם נעלמים לגמרי. המצוות הם העדות, כלומר, אחרי שלומדים אותם, אז מכירים אותם. והמשפטים, אדם בכלל, גם אילולא התורה נתנה משפטים, היינו בעצמנו מבינים את הכללים המשפטיים, האנושיים, יצר להיות סדרי הדינים בין אדם וחברו, אחד אומר, דברים שהשכל מחייב, כיבודיו, אחד אומר. התורה היא, כלומר, התורה היא מצד אחד מאוד מאוד למעלה, מצד שני גם לשנון שייכות אליה, ויש מצד דבר ביניים. יש כאן הרגע הגדול הזה, השיא של הגודל, אז צריך להיות השיא של הסבר. הירושלמי מתכוון ללמד אותנו מה כאן קרה. הקדוש ברוך הוא רצה להאיר עלינו באור עצום, באור עצום מאוד מאוד מאוד, על ישראל. וישראל לא בריאה עדיין לקבל את האור הגדול הזאת, אלא התפוצצות. כלומר, אור מאוד מאוד גדול של הלוחות, וישראל לא, הם דשמים על זה. הם לא יכולים לקבל את הגודל הזה הבלתי מוגמן. והמפגש הזה בין הפער הזה, בין הגודל הזה העליוני, העליוני מאוד מאוד, ובין המציאות של העולם הזה, גרם שבר, זה חטא העגל. לא מסוגלים לעמוד כל כך גבוה, כביכול. אז היה שבר, זאת אומרת, שמין, כאילו, כמו שעושים איזה ניסיון של איזה מכשירים את זה, והניסיון, בעצם יש התפוצצות, לא מצליח הניסיון הראשון. צריכים אחר כך עוד פעם לשכלל את ולעשות את זה בצורה כזאת שיבין מה גרם להתפוצצות ואיך למנוע את זה בפעם הבאה, לעשות את המפעל הזה, את החידוש הזה, באופן שלא יהיה מתוקם. וזה עניינם של ישראל במשך כל הדורות. זאת המגמה, להחזיר את עם ישראל, להעלות את עם ישראל למצב הזה של יכולת לקבל את הלוחות הראשונים. זה תהליך ארוך ארוך ארוך. האם חז"ל אומרים לנו, לא חטאו ישראל בחטא העגל, אלא כדי ללמד דרך תשובה, להיות פתחון פה של תשובה. אמר רבי יהושע בן לוי, לא עשו ישראל את העגל, אלא ייתן פתחון פה לבעלי תשובה, שנאמר, מי ייתן והיה לבבם זה ליראה אותי כל הימים. כלומר, הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד שמח ברוממות הרוחנית שעם ישראל נמצא בזמן מעמד הר סיני. זאת אומרת שהם היו, לא היו אמורים לחתור, אז למה הם חטאו? אז בא רבי יהושע בן לוי, והוא אומר שזה כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה. והיינו, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, דכתיב וליבי חלל בקרבי, ואין לו יצר בכלל יצר הרע. ולא היו ישראל ראויים לאותו מעשה, דכתיב מי ייתן והיה לבבם זה ליראה אותי כל הימים. אלא למה עשו? לומר לך, אם חטאו רבים, אומרים להם כלח אצל רבים שעשו תשובה. אם חטא היחיד, אומרים לו כלח אצל יחיד שעשה תשובה. וצריך גם יחיד וגם רבים. כי רבים שעושים תשובה, אולי בזכות זכות הרבים, אז אפשר סולחים להם, ולא ליחיד. וצריך להגיד גם לצד השני, שאם אם היו כותבים רק יחיד שעשה תשובה, אז הוא יכול לחזור בתשובה. אבל רבים ש... החטא הוא גדול, אולי הם לא יכולים לחזור בתשובה. אז היה צריך ללמד דרך תשובה גם ליחיד וגם לרבים. במבט הראשון, אז מה זאת אומרת ללמד דרך תשובה? כאילו, לא היה ראוי שיחטאו, אבל צריך ללמד דרך תשובה. אז נגרם איכשהו שיחטאו, שחטאו. איך שזה נגרם? לא שהקדוש ברוך הוא הכשיל אותם כדי ללמד דרך תשובה, אלא כמו שחז"ל אומרים לנו, שבכל יום יתרו של אדם מתגבר עליו, ואילולא הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לו. אז אם הקדוש ברוך הוא צריכים תמיד עזרה של הקדוש ברוך הוא, ויש עזרה מתמדת של הקדוש ברוך הוא, ובזכות זה אדם יודע, יכול להתגבר על יתרו. אבל אם הוא לא עזרו, אז קשה, אז לא יכול לו. אז זאת אומרת, הייתה כאן איזה אי עזרה מסוימת, או איך שלא נבין את הדברים הללו, הייתה כאן מגמה גדולה ללמד דרך תשובה. אומר המהר"ל, הרי יש הרבה, למה צריך להכשיל כביכול את הדור בשעה הגדולה שהוא עומד בהר סיני בשביל ללמד דרך תשובה, או את דוד המלך, מי שחטא יחזור בתשובה, ללמדו דרך תשובה. התשובה זה דבר גדול. התשובה היא לכתחילה. התשובה היא לא בדיעבד, אומר המהר"ל. התשובה, אור התשובה בעולם הוא לכתחילה, כי התשובה נבראה לפני שנברא העולם. זאת אומרת, זו מגמה של העולם שתופיע בו תשובה. אם היה התשובה מופיעה על ידי אדם ששייך לחטא, פירושו של דבר שזה בדיעבד התשובה. אדם הזה הוא לא ברח לשלוט על כוחותיו, והוא נכשל, ומה התשובה? ומתקנת אותו, מתקנת בדיעבד. כאילו התשובה, רק אם יש חטא צריך תשובה. אבל בעצם התשובה יותר גדולה מזה. התשובה היא מגמה בעולם של התקדמות, כל הזמן התקדמות ממדרגה למדרגה, התקדמות, והיא נבראה עוד לפני מטרת העולם. היא צריכה להתגלות על ידי עיקרי העולם, שלא לא אנשים שבטבע שלהם הם אינם כוח והם נכשלים וחוטים, אלא כלל ישראל, בשעה שהוא נמצא במצב הכי גבוה שיכול להיות. הוא מלמד דרך תשובה. להראית לנו את גודלה של התשובה, את עניינה של התשובה של לכתחילאית. דוד המלך, שליבו חלל בקרבו, שבעצם הוא, מלכות דוד המלך היא מלכות התמידית שלא פוסקת. דוד המלך מלך חי וקיים, חי. הוא צריך, על ידו מופיעה עניינה של התשובה. היו גם חוטים, היו גם תשובות מלפני כן. האדם הראשון שם בתשובה, ובן שם בתשובה. אבל לגלות את גודלה של התשובה, היה צריך לגלות את עניינה של התשובה, שהתשובה היא מגמה עליונה בעולם. ממילא מתפשט גם כל הנפילות, הירידות, כן. התשובה זה תהליך, תהליך של התקדמות. צדיק כמוהו עומד במקום. כל הזמן הוא מתקדם, אבל התשובה זה מתקדם כל הזמן יותר מהר, כן? אפשר להתקדם, אפשר להתקדם יותר מהר, ועוד יותר מהר וכו'. התשובה זה לשנות את המצבים, להפוך, להתקדם, לעלות ממדרגה למדרגה. ולכן, כאילו לא חטאו ישראל, אלא כללמד דרך תשובה. ללמד לך את הגודל הזה. זאת אומרת, מכל דבר יש תיקון. אבל לא רק שיש תיקון, התשובה יכולה להפוך את הנפילה לעלייה מאוד גדולה. וזאת המגמה של התשובה. להפוך זדונות לזכויות, שתשובה מהווה, תשובה שמרומם את החיים, חיים עליונים. וזאת המגמה מאז מתן תורה, לכל הזמן להשתפר ולהתקדם ולהגיע אל הדרגה הזאת, העליונה הזאת, שהיא בעצם הייתה אמורה להיות, או הדוגמה שראינו בינינו כשעמדנו בהר סיני, ראינו במטרה כזאת מרוממת, אל המגמה הזאת הקדוש ברוך הוא מכוון אותנו. אבל לא היינו רואים, לא היינו עוד במצב הזה של שהחומר כל כך זך שיכול לקלוט את הגודל הזה הרוחני. והעולם בינינו כל הזמן להשתפר ולהשתפר ולהתעלות. ואנחנו ברוך השם נמצאים היום במצב גדול של התקדמות. אמנם בדברי חז"ל יש לנו משמעויות שונות. יש מאמרים שאומרים שאם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. ואם אנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים. ולא חמורים רגילים, לא חמורים מיוחדים כחמורו של פנחס בן יאיר, אלא חמורים, סתם חמורים. זה הבדל גדול בין בן אדם לחמור, ובין מלאך לאדם. זאת אומרת, יש ירידת הדורות. אבל מצד שני, חכמי הפנימיות אומרים אחרת. הם אומרים שהדורות, כל הנשמות, הולכות ומזדקחות במשך כל הדורות. וכל הזמן הדורות משתפרים, הנשמות משתפרות. ודור דאיקבתא דמשיחא, הדורות, דור ממש הדורות האחרונים, אז המצב הוא שטוב מלגב, ורע מלבר. זאת אומרת, ההתנהגות החיצונית היא נראית שלילית, נראית נפולה, אבל בפנים תמון משהו טוב מאוד שישתפר כל הזמן ונהיה מאוד טוב. זה תהליך פנים פנימי. זאת אומרת, לא מה שאדם רואה לעיניים זה מה שיש באמת בפנים. החיצוניות יכולה לראות מאוד שלילית, ובעצם הפנימיות היא מאוד מאוד מתוקנת. צריך להבין את זה, צריכים ללמוד קצת פנימיות. זה תהליך. אבל זה ככה, זאת מציאות. שהמציאות הפנימית היא כל הזמן מזדקחת. בחיצוניות אנחנו רואים, בחיצוניות, לא חיצוניות ההתנהגות באמת תורה ומצוות, אבל בחיצוניות של העולם בכללו, אנחנו רואים התפתחות. שהעולם נהיה יותר מופשט, יותר פחות מגושם, יותר רוחני, פחות, העולם שואף לשלום יותר, לא למלחמות. יש כל מיני חוקים שלא אחד יפגע בשני, ושכל אחד צריך לשמור כל אחד על על הפרטיות של השני ולא להיכנס לזה. יש תהליכים, תהליכים שהם בעצם תהליכים של התקדמות, התקדמות תרבותית, התקדמות מוסרית, התקדמות ערכית. לכל דבר של התקדמות יש גם צדדים שוליים, יש עליו שוליים. השאיפה של החופש, שלא להשתלח, לא אחד כופה את השני, אלא כל אחד משוחרר מזה. אפשר להסתכל על זה באופן השלילי, כי זה מנוצל לדברים מאוד מאוד שליליים, אבל בסך הכל היא שאיפה של תיקון. שאין זכות לאדם אחד לכפות על השני את מחשבותיו. וכל התהליכים הללו הם תהליכים שבמחיצוניות שלהם זה רע. רע מלבר, רע מלבר. אבל יש בהם איזה תוכן פנים פנימי, שכשהוא יוצא מן הכוח אל הפועל, אז העולם יגיע לרוממות נפלאה מאוד, שהכוחות הפנים פנימיים החיוביים, התמונים בכל אחד ואחד, יופיעו ויתגלו, וזה יהיה מעצמו, לא מפני השפעה זרה חיצונית לו, אלא מתוך עצמו יכיר את ריבונו של עולם, וירצה את הטוב ואת הנכון ואת הצודק ואת האמת ואת את הרוחני ואת הערכי. זאת המגמה, זאת השלימות העליונה. זה בעצם החירות, זה החירות שהלוחות, לוחות החירות, אל תקריא חרות אלא חירות, חירות. החירות העליונה היא חירות מהכל, חירות אפילו מהגוף, חירות מהמוות. ברב יש דיבורים להסתיר את תירת המוות, להשתחרר מהמוות. המוות הוא שקר, צריך להשתחרר מהשקרים, זה לא דבר אמיתי. כך כותב הרב, זאת אומרת, אדם יגיע לרוחניות כזאת עליונה שהדברים הגשמיים בטלים אל הגובה העליוני הזה. זה בעצם עניינם של הלוחות הראשונים. יש לנו עוד מה ללמוד מהמאורע הזה של נתינת הלוחות ושבירת הלוחות והתנהגותו של משה רבינו, המסירות נפש של משה רבינו על עם ישראל, ואני מודה זכות. ואני רוצה משהו מהדברים האלה להזכיר, כי יש בזה גם לימוד לענייננו, לא רק מה משה רבינו עשה פעם. כל מדרש כאן הרבה, אני לא יודע מה לבחור מרוב מדרשים יפים. ויחל משה. רב נחמן אומר, מהו ויחל? שהכניס אלוקים כמין דורון. רבנן אמרי, מהו ויחל? עשה את המר מתוק. ויחל לשון חילוי. קיסר, אמר רבי רחה בשם רבי חייא ברדה דיפו, בשם שמואל בר נחמן, כיוון שבאו ישראל למראה, מה כתוב שם? ויבואו מראתה, התחיל משה מערר בליבו, ואמר, המים הללו, למה נבראו? מה הנאה יש לעולם? מים מלוכים, אי אפשר לשתות אותם. למה? שואל משה רבינו, למה הם נבראו? מוטב היה אילו לא נבראו? ידע הקדוש ברוך הוא מה היה מחשב בליבו? אמר הקדוש ברוך הוא, לא תאמר כן, ולא מעשה ידי הם. למה אתה אומר שהם מיותרים? אני עשיתי אותם. מעשה ידיים של הקדוש ברוך הוא. יש דבר בעולם שלא נברא לצורך? אלא אני מלמד לך איך אתה אומר. אני רוצה שתהיה לך הדרכה. אמור כך, עשה את המר מתוק. כלומר, זה מר, אבל הם לא מיותרים. אפשר להפוך אותם למתוק. מניין שלימדו הקדוש בחוליות אומר כך, רם הכתוב, ויצק אל השם, ויורהו השם עץ, לא ויראהו, לא שהקדוש ברוך הוא הראה לו, כתוב בהי, ויורהו, הדרכה. אין ויורהו, אלא שון לימוד. ויורני, ויאמר ללכו לי, ולהורות נתן בליבו. כלומר, הקדוש ברוך הוא לימד אותו כאן לימוד. אתה רואה דבר שנראה לך מקולקן, אפשר להפוך אותו לטוב. הוא לא מיותר. היה דבר מסורת ביד משה. כיוון שבאו ישראל למדבר, ביקש האלוקים לחלותם. אמר למשה, ריבונו של עולם, ביקשת לאבד את ישראל, מחלה אתה אותה מן העולם, ולא כך אמרת לי במראה, הווי מתפלל ואמור עשה את המר למתוק, אבל עכשיו חלים מרירתם של ישראל, הם מרים ישראל, מתנהגים באופן מר, תמתיק את ההתנהגות שלהם, תמתיק אותם, רפא אותם, זהו ויחל משה. אז אין לי דבר אחד, אין דבר מיותר, אפשר להפוך גם את המר למתוק, לא צריך למחות אותו. עוד מה, איזה לימוד זכות מלמד משה רבינו על ישראל. רבי נחמיה אמר, בשעה שעשו ישראל אותו מעשה, עמד לו משה מפייס את האלוקים. אמר ריבונו עולמי, עשו לך סיוע. ואתה כועס עליהם? העגל הזה שעשו יהיה מסייחה. אתה מזריח את החמה והוא את הלבנה. אתה את הכוכבים ואת המזלות. מה אכפת לך? יהיה לך עזרה. אתה מוריד את הטל, הוא משיב רוחות. אתה מוריד גשמים, הוא מגדל הצמחים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה טועה בקיים, אתה מאמין בהם? אבל אתה טועה כמותם, הלא אין בו ממש. אמר לו... משה אמר לקדוש ברוך הוא, אם כן, למה אתה כועס על בניך? אם אין בזה ממש, למה אתה כועס על בניך? למה השם יכרע פער בעמך? אז מה דברי חז"ל הם יכולים ללמד לנו? יש כל מיני רוחות מנשבות. כאילו באות לתקן עולם, מנוגדות לתורה, ושליליות וכו' וכו'. וישראל כאילו נסחפים אחרי זה. וזה הרי משפר את העולם. מה? זה לא משפר. זה הרי שטויות, זה הבל. אז למה יש כאן הכל? למה יש להקפיד על זה? הרי הרוחות האלה התבטלו, אין להם משמעות. כל השקפות העולם, האנושיות, שהן באות כאילו פוגעות כאילו במקום הנהגה האלוקית. אין להם זה ממש. כל הרוחות האנושיות אין בהן ממש. עוד לימוד זכות. מה ראה להזכיר כאן? אשר הוצאת מארץ מצרים. למה השם יכרע פער בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים? למה הוא מזכיר את זה, את יציאת מצרים? אומר המדרש. מה ראה להזכיר כאן יציאת מצרים? אלא אמר משה, ריבון העולם, מכאן הוצאת אותם, לא ממצרים שהיו כולם עובדי תלעים. אמר אבונה בשם רבי יוחנן, משל לחכם שפתח לבנו חנות של בסמים בשוק של זונות. המבוי עשה את שלו. האומנות עשה את שלה, והנער כבחור עשה את שלו, יצא את תרבות רעה. כל הפולקלות באות כאן לקנות שם סמים, וגרות אותו, ובסוף השפיעו עליו לרעה. בא אבי ותפסו עם זונה, התחילה צועק ואומר, הורגך אני. היה שם אוהבו, אמר לו, אתה איבדת הנער, ואתה צועק כנגדו. הנחת כל האומנויות ולא לימדתו, אלא להיות בסם. הנחת כל המבואות ולא פתחת לחנות אלא בשוק של זונות. כך אמר משה ריבונו, ריבון העולם, הנחת כל העולם ולא שיבדת בניך במצרים שהיו עובדים תלעים ולמדו מהם בניך, ואף הם עשו העגל. פיכך אמר אשר הוצאת מארץ מצרים, דע מאיך נוצאתם, הוצאת אותם. וכאן אנחנו גם יכולים להבין היום, אנחנו פזרנו בכל האומות והסביבה עושה את שלה ויש לזה תוצאות. אז אם יש קלקולים, הם פועל יוצא מדברים האלה. עכשיו שהקדוש ברוך הוא מכנס אותנו לארץ, אנחנו לאט לאט נחזור וחוזרים לעצמנו, וכל הקלקולים האלה הם פועל יוצא של סביבה לא טובה. או אולי אפשר להגיד, יש לנו תירוץ, האינטרנט, כן, כל השכלולים עלינו. אז זה בתור תירוצים. אם בדיעבד, אבל לכתחילה כמובן, צריך להיות גיבורים. יש לנו לימוד מאוד מאוד גדול, שגם כשנמצאים במקום רוחני מאוד מאוד גבוה, אולי דווקא כשנמצאים במקום מאוד גבוה, שאדם במתח רוחני מאוד גבוה, יש סכנה. וכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. וצריך לדעת את הדבר הזה, וכשגודלים הכוחות הרוחניים, צריכים לדעת שהסיכונים גם כן גודלים. כגודל ההתגדלות, ככה סיכונים גודלים. אנחנו ראינו כבר שיש כמה אנשים שהתפתחו מאוד מאוד באופן רוחני, וזה עשה להם שבר גדול מאוד, להם ולאחרים בגללם. צריך מאוד מאוד, ההתפתחות הרוחנית היא צריכה להיות תמיד תוך ביסוס כוחות חזקים, בריאים, לא לעבור את הגבול ולצאת ממנו. גם ברוחניות צריך לשמור על הגבולות. פרשת פרה, נסיים בזה, היא באה לתקן את חטא העגל. וזאת אומרת, לולי חטא העגל אמרנו שהייתה מסתלקת המיטה מן העולם. מה הרב מלמד אותנו בספר אורות? שהתפקיד של הפרה האדומה הוא בעצם לתקן את סיבת הטומאה. הפרה האדומה היא מתארת, מפני טומאת מת. אבל התפקיד הגדול של הפרה האדומה זה לא רק לטהר אחרי שיש טומאה, זה בעצם לסלק את הסיבה של הטומאה. למה יש מיטה בעולם? מפני שיש חטאים. אז לסלק את החטאים, לסלק את הסיבה, סיבת המיטה. זה התחיל מחטאו של אדם הראשון. זאת אומרת, עניינה של הפרה האדומה היא סילוק החטא משורשו. סילוק המוות, טהרה, טהרה של החיים. הטהרה היא, כשאנחנו מסתלקים מהגלות, אז הקדוש ברוך הוא מטהר אותנו. זה בעצם מה שאנחנו פוגשים, מה שאמר רבי נחמיה, הלוחות היו צריכים, אם לא היינו מקבלים את הלוחות, לא היו אומות העולם, היו מתבטלות אלינו, לא היה שיבוד מלכויות. אנחנו מקבלים לא רק מחרגש מתלה מבחינה רוחנית. זאת אומרת, לא היינו נטמאים, כי היציאה לחוץ לארץ זה טומאה, ואני נחשרים בטהרה שלמה. וזה העניין של זרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם עד ארצכם. זאת אומרת, החזרה לארץ ישראל היא מטהרת, היא מסלקת את והיא מסלקת את המוות, שזה חזרה ללוחות הראשונות. זה עניינה של פרה אדומה. ומה שאני שמעתי מהמורנו הרב צבי יהודה, אני זוכר דברים שבעל פה, הוא אמר, המקום הזה של שריפת הפרה הוא מחוץ, זה לא קורבן שמקריבים בפנים. ומה עומד בחוץ על הר הזיתים, ממול פתחי הר הבית, העזרה, מקום האולם והיכל, ממש ככה שאפשר לראות מהמקום הזה של שריפת הפרה עד כביכול לפני ולפני. ממה צריך להיות ממול? הפרה היא בעצם מתארת את התומה הפרטית של אדם. אדם נטמע, מתארת. איך הוא מתאר? על ידי חיבור שלו אל הכלל. בית המקדש, המקום הקודש, שמה כללות האומה, שמה שכינה שורה. וממול, היחיד, הוא מתחבר אל הכלל, הוא מתאר. הוא מתאר, בעצם מסתלקת ממנו התומת מת. כי בציבור אין מיטה, אני מוסיף. אין מיטה בציבור. הציבור הוא חי תמיד. המיטה היא דבר פרטי. כל מה שאדם יותר משתייך אל הכלל, וקשור יותר עם הכלל, והוא חלק מן הכלל, והוא חי את חיי הכלל, שכל עניינו זה בעץ כלל, כלל ישראל. וכלל ישראל תמיד קיים. אז הוא מסתלק מן המיטה. הוא מסתלק מתומת מת, הוא מסתלק מכל הצמצומים של המציאות, שהמציאות היא מצומצמת, היא מוגבלת, והוא יוצא מהצמצומים כי הוא שייך אל הכלל, שייך אל כלל ישראל, שייך אל השכינה, שייך אל ההופעה האלוקית. אנחנו, ברוך השם, נמצאים בתהליך של התקדמות לקראת המהלך הזה של הגאולה, חוזרים להיות כלל ישראל, ומתעלים ממדרגה למדרגה, ומתפללים לריבונו של עולם. שבעזרת השם אנחנו כל שנה נוהגים את עניין הפרה אדומה כמנהג, מפני שצריכים להיטהר לפני חודש ניסן, וחודש ניסן לקראת קורבן פסח שכולם, כל ישראל, צריכים להקריב אותו ביחד, וכולם צריכים להיות טהורים. ההתחנות האלה שאנחנו כל הזמן עושים לקראת ההתחדשות הזאת של הגאולה וחיי חיי ישראל בארץ ישראל עם בניין המקדש, שנזכה במהרה בימינו.